אנחנו בקוזרי מאמר שלישי אות י' זין. אז החבר אמר דבר מטמיע למלך, הוא אמר לו שהברכות מרבות נעימות בחיי החסיד. ומוסיף לו ענה, והכוזרי תמל זה, אז החבר אמר לו, הרי האם זה לא נכון שבן אדם שיותר שלם יותר ייהנה מילד או מבהמה? והכוזרי ענה, כן, כי הוא יותר מבחין. כן? יש לו יותר הבנה. לעומת זה, הכנה להנאה והבחנה בה, אומר החבר, ההכנה להנאה והבחנה בה, והמחשבה על הידרה לפני בואה, כל אלה כופלות את ההנאה. אנחנו פעם שעברה התעכבנו על המשפט הזה, וזוהי אחת מתועלות הברכות לכל מי שקיבל עליו לקיימן בכוונה ובשלמות. שימו לב את הדגש. בן אדם שבולע את הברכותיו לא מרוויח מהם, אבל בן אדם שקיבל עליו לקיים את הברכות בכוונה ובשלמות, כי הן מביאות לנפש האדם את ההבחנה במין ההנאה, ומולילות את ההרגשה בצורך להודות עליה למי שנתנה. זאת אומרת, הוא לא אומר שזה זה הסיבה מאחורי התקנה, אלא הוא אומר זה רווח מתוך התקנה, שזה גורם לאדם לחשוב רגע לפני ההנאה. אז אתה מבחין, רגע, אני לא סתם אוכל, אני חושב על זה רגע. דיברנו על זה שבן אדם יכול לשבת ולחסל חפיסת שוקולד ולא ליהנות. ולאכול גרגיר שוקולד וליהנות. פירור וליהנות. כי הוא חושב על זה. לאחר שהיה אדם חושש להדרה, הברכה גם כן גורמת לאדם להעריך ולא לקחת כמובן מאליו את מה שיש לו. ואז תגדל השמחה על הנאה הזו. זה אחד מה... נתעכב על זה עוד רגע. אחד מהמפתחות לחינוך טוב זה הנקודה שהרגע למדנו. תשאל הורה ממוצע מה הוא רוצה להקנות לילד שלו, זאת אומרת, אני רוצה שהילד שיהיה שמח, שיהיה טוב לו. השאלה אם טוב לו או לא טוב לו נבחנת על פי רוב על היכולת של הילד להעריך את מה שיש לו. לא לפי מה שיש לו, אלא לפי יכולת ההערכה שיש לו. הורה שכל הזמן מעביר לילד מסר של קנטרנות. העירייה לא בסדר, הם מדליקים את המנורות יותר מדי מאוחר. אני משלם ארנונה ואין פה מספיק גנים בשכונה. הרב לא בסדר, הוא נועם מדי ארוך, הוא נועם מדי קצר, הוא לא נועם לעניין, הוא לא נועם להלכה, הוא נועם מדי הרבה להלכה, הוא מדי משעמם. על כל דבר יש אפשרות להעיר. אבל כשאני מאיר, מה שאני בעצם גורם אצל הילד, זה אני מפתח אצלו את הקנטרנות. ואז נוצר מצב שכל דבר שהוא יקבל, הוא למד ממני איך לקנטר. אז אם הוא למד ממני איך לקנטר, הוא כבר לא יכול ליהנות. זה לא מושלם, זה לא מושלם, זה לא טוב, זה לא טוב. הלוואי והיה לי, וחבל שאין לי, ופעם היה לי, וזה היה יותר טוב. לעומת זאת, אם אני מדגיש לילד את ההערכה, כמה זה טוב, כמה זה טעים, כמה זה נחמד, כמה זה נעים, אז אני כבר מלמד אותו איך להעריך את העולם. אני פעם נפגשתי עם בחורה שהיה לה את התכונה הזו. זה היה התכונה הבולטת בה. כל דבר שדיברנו היה לה משהו חיובי לומר עליו. ואני התפעלתי. 4 פגישות ישבתי שם בהתפעלות. אחרי 4 פגישות ראיתי שאין לנו מחנה משותף. אין לנו על מה לדבר. אבל היה לי כזו התפעלות שלא רציתי לומר לא. אבל ידעתי שאני לא יכול לומר כן. ישבנו שם, אמרתי, תראי, אני לא מרגיש שאנחנו ממריאים, אנחנו עדיין על הרנווי, איך אומרים בעברית? על המסלול, מסלול אמרה, אבל היה לי התפעלות, איזה הערכה, איך בן אדם יכול לדבר חיובית על כל דבר שבעולם. אז החלטנו שאנחנו בשלב הזה נשים את זה, כל אחד ילך לדרכו, נראה איפה אנחנו עושים עוד שנה. אני ניסית להציע לה, היא ניסתה להציע לי, וברוך שם שנינו התחתנו והלכנו לדרכנו. מתוך הבנות שניסתה להציע לי, והבנים שניסית להציע לה, עדיין אנחנו מדברים מדי פעם להציע להם. כאילו, היא הכירה לי והם עדיין רווקים, אז איזה תכונה, איזה מידה, זה בן אדם שכל החיים מקרינים עליו. אם בן אדם יכול להסתכל על השמש הזורחת ולהעריך את זה, פעם הייתה אישה, היא הייתה אימא של חבר שלי, שהיא הייתה יתומה כשהיא גדלה. ובערב שבת, אני זוכר איך היא תיארה את התענוג לקבל מקלחת חמה. עכשיו, אני גדלתי בבית שמאז שאני תינוק, אני לא זוכר פעם שלא היה לי מקלחת חמה. אז אף פעם לא חשבתי על כמה תענוג יש במקלחת חמה, כמה זה דבר נפלא. זה היה לי מובן מאליו. מאז שהיא פקחה את עיניי, אני יותר נהנה ממקלחת חמה. בא כוזרי ואומר לנו, הברכות ברכות הנהנים, יש להם פן שהם מגדילים את ההנאה אצל האדם. אני חשבתי, פעם ראשונה אני קורא את הכוזרי, הוא אומר לי, הברכה מוסיפה הנאה לחסיד. אז חשבתי, בסדר, כי הוא רואה את הקשר בינו לבין הקדוש ברוך הוא גם בתפוח הזה. הכוזרי לא מפתח את הכיוון הזה עכשיו. הוא אומר, מצד הגשמי, בן אדם מתמקד בזה. הוא לומד להעריך את זה. הוא לא בולע את התפוח וממשיך עם חייו בלי לחשוב מה נכנס לתוך פיו. מאז שלמדתי את זה, אני מצטער כשאני צריך לאכול תוך כדי עבודה. מצטער, כי אני בעצם כבר לא נהנים מהאוכל. ולמה לי לא ליהנות? הקדוש ברוך הוא נתן לי דברים ליהנות בעולם הזה. ואחד מהנקודות שהוא מעלה פה, זה הנקודה שזה לא מובן מאליו. שכשאני מברך על משהו, זה לא רק שיש לי הערכה לזה, זה שאני מכיר בכך שלא בהכרח יש לי את זה, או ימשיך להיות לי את זה. אנחנו הרבה פעמים, זה מציק לנו, שאפילו תוך כדי הנאה, אנחנו חושבים על זה שיכול להיות שזה לא יהיה ככה. יכול להיות שזה לא ימשיך, שזה לא יתמיד. יש איזושהי סכנה שתמיד תמונה בלב האדם, מה יהיה? אבל צריך לדעת שההפך, התחושה הזו היא חלק ממה שמולידה את ההנאה. אם אני חי במצב שתמיד יהיה לי, שהגישה שלי היא, זה מובן מאליו, ככה זה יהיה, אני כבר לא יכול ליהנות ממה שיש לי. צריך להיות את הפוטנציאל ללא, כדי שאני אעריך תקן. וזה אחד מהנקודות שמאוד מאוד 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 חסר ומאוד טועים בה בחינוך בדור הזה. הורים חושבים שהם הכי נותנים לילד, כשהם נותנים לו תחושת ביטחון, תמיד יהיה לך. וזה לא נכון. תן לו תחושת ביטחון שההורים שלו עומדים לצידו. תן לו תחושת ביטחון שאוהבים אותו. אבל אל תיתן לו תחושת ביטחון בגשמיות. מי יבטיח לך שיהיה לך שוקולד שבת הבא? זה לא מובן מאליו שיהיה שבת הבא. שבת הזה יש בו נהנה. לא שכל שבת יהיה. לא שאני מבטיח לך שתמיד יהיה לך. לא. יש לי חבר שהוא מיליונר גדול מאוד. ולפני הרבה שנים, הוא הזמין אותי ללכת עם המשפחה שלו, כשאני עוד הייתי בתיכון, הזמין אותי ללכת עם המשפחה שלו לחופש. אז הורים שלי אמרו, לך. בסדר, הלכתי. ואנחנו מטיילים יחד, והוא אומר לי שהחלום שלו, שכל ילד כשהוא מתחתן הוא ייתן לו מיליון דולר. ואז מיליון דולר עוד היה כסף. זה היה כשהדולר עוד היה שווה משהו. זה שווה לאולי 7 מיליון דולר היום. זה היה עידן אחר. היום צריך לומר אולי 7 מיליון, משהו כזה. הוא אמר שהילדים שלי ידעו שהם מסודרים לחיים. והיו לנו ויכוחים בענייני חינוך כבר אז כשהייתי בתיכון. ויצא לי לראות את הילדים שלו. אז הילדים שלו היו בחיתולים. והיום הוא במצב באמת שהוא יכול לתת לכל ילד 7 מיליון, כל חתונה עולה לו לפחות מיליון. אבל הילדים שלו לא שמחים. והילדים שלו הם במצב שקשה להם. ואתה שואל את עצמך, אז מה הוא הרוויח? האם זה מה שהוא רצה לתת להם? הוא לא נתן להם מה שהוא חשב שהוא ייתן להם. כי אם לבר מצווה של הבן שלו לוקח אותו בליקופטר, אז הילד הבא כבר אומר, ומה יהיה מיוחד בבר מצווה שלי? ואז הוא צריך לעמוד שם ולחשוב, אז אני אטיס אותו לחלל, מה אני אעשה? כאילו, אם לילד הראשון הוא כבר עשה את המקסימום שהוא יכול לעשות, אז מה הוא יצא לילד הבא? והילד הבא כבר ללכת בהליקופטר זה לא כיף, עשיתי את זה בבר מצווה של אח שלי. אז עכשיו מה? אז הוא תקוע. אז מרוב שהוא מנסה שכל הטוב יהיה מובן מאליו, אז אם הכל מובן מאליו, אז כבר מה תיתן לי? זה טעות של הדור שלנו. אנשים חושבים שהם מטיבים עם הילדים ובעצם הם מזיקים להם. הטובה הכי טובה שאפשר לתת לילד זה להעריך את מה שיש לו. להיות שמח עם מה שיש לו. ואז אתה בעצם נותן לו את הכלים להיות שמח בעולם הזה. אחרת, אשתי לא מספיק יפה, אשתי לא מספיק טובה, הילדים שלי לא מספיק חכמים, על כל דבר אני יכול להיות לי הערות. והערות מוצדקות, אם תחפשו טענות אין שום בעיה, על כל דבר אפשר למצוא הערות אמיתיות ומוצדקות. כך אתה מברך שהחיינו וקיימנו, שהרי אתה רואה את עצמך מזומן למוות. אני פעם התקשרתי לסבתא שלי, סבתא שלי שאלה אותי מה קורה אצלך, אמרתי אין שום דבר מיוחד. סיפרתי לכם פעם? היא אמרה לי, חצוף, אני לא רוצה לשמוע כזה משפט מחשוב בחיים. אמרתי, מה אמרתי? אז היא אמרה לי, בוא אני אספר לך. אני לפני 50 ומשהו שנה, הייתי מתחת לרצפות, הייתי באמצע להתחבות מהנאצים. ואני הייתי שם עם אחותי ואחי, ושבועיים היינו צריכים להיות מתחת הרצפות. רק יכולנו לצאת בלילה לנסות להביא קצת לחם ומים ולחזור מתחת לרצפות שלא יראו אותנו. זאת אומרת, כל הצרכים הגופניים שלנו עשינו שם למטה. רק חיינו שם למטה. הסירחון שם למטה היה כל כך היום ונורא לקראת סוף השבועיים האלה, שאני התפללתי, אמרתי, ריבונו של עולם, תן לי עוד פעם אחת לשבת על פינת גג, לנשום אוויר נורמלי, ואני לא אפסיק להודות לך כל ימי חיי. פעם אחת אני רוצה לנשום כמו בן אדם שוב. פעם אחת, זה כל מה שביקשתי. אתה עכשיו נושם? אתה אומר לי, אין שום דבר מיוחד? אין שום דבר מיוחד? כל נשמה זה מיוחד. אמרתי, סבתא, את אומרת לי את המוסר הכי טוב שבעולם. זה הגמרא בברכות. כל הנשמה תהלל כה. כל הנשמה, על כל נשימה ונשימה. אלא מה? היא למדה להעריך את זה. אני מהנאום שלה למדתי להעריך את זה. אומר לנו, הכוזרי, כך אתה מברך שהחיינו וקיימנו, שהרי אתה רואה את עצמך מזומן למוות. זה לא מובן מאליו שאני חי. אנשים לפעמים שואלים אותי, מה אתה עושה מחר? או מה אתה עושה הערב? אני אומר, קודם כל, לפני שאני הולך לישון, אני מתפלל שאני אחיה מחר. אז הם אומרים לי, נו, באמת. אני אומר, לא, באמת. אני באמת מתפלל כל לילה, המפיל חבלי שינה. אני מבקש שהקדוש ברוך הוא יאיר את עיני, ייתן לי חיים מחר. מי אמר שהוא ייתן לי? לא מובן מאליו. אנשים לא אוהבים את זה. אתם רואים בספרים שלי מה כתוב? מה כתוב פה? ספר זה כעת ברשות נון פרנקנטל. כך אני הייתי כותב, אז אשתי פעם הפתיע אותי עם חותמת שכתוב את זה. היא הלכה ועשתה חותמת. ספר זה כעת ברשות נון פרנקנטל. אז אנשים מתעצבנים, מה זאת אומרת כעת? אני אומר, לא, אז גם אותי זה מעצבן לכתוב את זה, כי זה תמיד מזכיר לי שזה רק כעת. נכון? אז הכרחתי את עצמי לכתוב את זה. כל פעם שאני כותב את זה מחדש, זה מעצבן אותי. האדם לא רוצה לחשוב על זה, לא רוצה להסתובב עם התכריכים שלו. אבל זה האמת. אז אני מכריח את עצמי. כעת ברשות נון פרנקנטל, לא יודע מה יהיה מחר. אני באמת לא יודע, אז בוא נהיה אמיתים. ונמצאת מודה על היותך חי עוד, ורואה זאת כזכייה. אז אם בן אדם מעריך את זה, אז הוא אומר תודה רבה, איזה כיף, אני חי. ויקל בעיניך החולי ואף המוות בבוא בזמנו, כי בעשותך חשבון נפשך מצאת כי ממסעך ומתנך עם אלוקיך יצאת ברווח. בן אדם יכול להסתכל על כל החיים בטרוניה, יכול להסתכל בתלונות. איך? השכנים יש יותר כסף, השכנים יש יותר אוכל, השכנים יש יותר כיף, ומה אני תקוע פה בתורה בציון? חברים שכבר סיימו הסדר, חברים שלי כבר ככה, אחה, בחה, זה בסדר, זה אמצע הקיץ כבר. בן אדם יכול לומר, אני במקום ממוזג, אני לומד, אני עם חברים. יכול להסתכל על החיובי, יכול להסתכל על הדברים המעצבנים. תמיד, באין רגע בחיים שזה לא יהיה ככה. תלוי בנו. יכול להסתכל גם? וגם על העתיד? מסכים? מסכים? אבל אני חושב שהראיות האמיתית שהוא נותן לנו פה, זה מהכלים החשובים ביותר בחיים. וזה דורש חוכמה לתת את זה בצורה מאוזנת לילדים. לנעום לילד, זה לא מובן מאליו שיש לך פרוסת לחם. זה לא, לא על זה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על לתת את זה בצורה אמיתית. ולא לתת לילד להרגיש, או, אבא שלי עושה לי טובה כי הוא נותן לי פרוסת לחם והוא נותן לי כוס מים. לא על זה אנחנו מדברים. אבל כן לתת לו את הערכה, וזה צריך ללמוד. טוב, נמשיך פה בעזרת שם אחר.